רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה תודה שהצטרפתם אלינו. אז כן, כמו שאמרו בפתיח, אתם על כי אני חייל, אני עורכת הדין הולי שוורץ, ואנחנו ברדיו סול. ותודה. תודה שאתם איתנו, אנחנו שמחים כמו תמיד לפתוח איתכם עוד תוכנית, נציין שהיום זאת התוכנית ה-250 שלנו, ואנחנו תמיד כאן כדי להיות כתובת לכל מה שמעסיק מיועדים לשירות ובני משפחותיהם, חיילים בשירות חובה, בשירות קבע, בשירות מילואים, באמת כל מי שנמצא על הקו הזה של קצת לפני שירות, קצת אחרי שירות, וכל... כל הזכויות וכל מה שיכול להיות רלוונטי בהיבטי מידע, תפקידים, דברים שיכולים לעניין אתכם, הצופים והמאזינים שלנו. ואנחנו באמת כאן בשביל לתת לכם את המידע, וגם שמחים לקבל מכם רעיונות לרעיונות, ולתוכניות ולתכנים שמסייעים לכם, או שרלוונטיים לכם, וככה אנחנו כל פעם משתדלים לחדש ולתת גם נתונים עדכניים בנושא. היום יש לנו כאן אורחת מכובדת שאנחנו תכף נציג אותה, אבל קודם, כמו תמיד, הטיפ המשפטי, ובוא נשמע גם את הג'ינגל שלנו, הג'ינגל של ההולי טיפ, אז ההולי טיפ ואז הטיפ המשפטי.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
וההולי טיפ שלנו היום מדבר על שאלה ששאל אותי קצין, קצין שליוויתי אותו במהלך החקירה שלו במצח, והוא אמר לי, אוקיי, עכשיו החקירה שלי הסתיימה. איפה זה עומד? למה אני לא מקבל החלטה? מה קורה עם זה? אז צריך רגע אחד להבין שברגע שחקירת מצח הסתיימה, ההחלטה לגבי תיק החקירה עוברת לפרקליטות הצבאית. וצריך להבין ששם התיק נקלט וממתין לטיפול, ויש מן הסתם את התיעדופים של הפרקליטות הצבאית, ולכן זה עשוי לקחת זמן. ואני מציעה שאם יש מישהו שמייצג אתכם, שיעמוד בקשר עם הפרקליטות הצבאית כדי להבין, א', האם התיק יתקבל, ב', האם יש צפי לטיפול בו, וכמו שאמרתי, צריך גם להבין שצריך טיפה סבלנות בעניין הזה. אגב, חלוף הזמן לא תמיד פועל לרעתכם, אז הנה עוד טיפ בעניין הזה. ובכל מקרה, שיהיה לכם בהצלחה, ואני מאחלת את התוצאות הטובות ביותר באשר לחקירה. עד כאן בעניין הזה, ועכשיו אנחנו מתרגשים, אני לפחות מאוד מאוד מתרגשת, ורוצה להגיד שלום וצהריים טובים לאורחת שלי, סגן אלוף במילואים, לימור פרג, קצינת שון, מה שנקרא, שבועים ונדרים, שליוותה במהלך המלחמה משפחות חטופים ששבו אלינו, באמת לאורך תקופה ארוכה. צהריים טובים.
צהריים טובים, אולי.
איזה כיף שהגעת אלינו למרות כל העיסוקים הרבים שלך שתכף נשמע עליהם. בואי נדבר רגע אחד, איך הגעת להיות קצינת שבועים ונעדרים במהלך הלחימה? זה תפקיד שתמיד היה לך, ספרי לנו קצת.
אני פרשתי מצהל בתחילת 2019.
אוקיי.
ושירות המילואים שלי הוא קצינת נפגעים בענף נפגעים בחיל האוויר.
אוקיי.
לאחר 25 שנות שירות בחיל האוויר במערך המנהלה, שכולל בתוכו גם עיסוק במשאב האנושי. ובעצם בשביעי לאוקטובר, דבר ראשון שעשיתי זה להתייצב בענף נפגעים בחיל האוויר.
אוקיי.
ולתרום את חלקי במשימה.
אבל יש איזה הבדל בין קצינת נפגעים שמטפלת בראש ובראשונה בחייל, גם קצת טיפה במעטפת, תקני אותי אם אני טועה, לבין ליווי של משפחה, כשהיקר לה מכל הוא אזרח לפעמים, ובעצם כל התקשורת היא מול המשפחה, לא? יש הבדל או שלא?
כן, קודם כל יש הבדל. אז באמת השלב הבא זה שכעבור מספר ימים ביקשו שיגיעו קצינים למשימה של ליווי נעדרים, ככה הוגדרה המשימה. לא ידעו כמה יש, לא ידעו כמה יצטרכו. ובעצם המשימה שנוצרה היא הייתה ליווי של משפחות אזרחים נעדרים. זו בעצם משימה שצהל לא עסק בה עד היום. עיקר המשימות של, גם של שון וגם של מחלקת הנפגעים בצהל, בעצם הם ליווי של חיילים נעדרים או של חללים, של חללי צהל, שזה משימות שנמצאות בצהל המון המון שנים ועובדות על פי תול, תורת לחימה צבאית. ואנחנו יודעים, כקציני נפגעים בדיוק, גם קציני שון שמלווים חיילים נעדרים, בדיוק מה צריך לעשות, מה הדרך של הטיפול.
זאת אומרת, יש ספר.
ופה בעצם נכנסנו למקום שהיה צריך ללמוד אותו ולבנות אותו. כלומר, אנחנו...
ממי לומדים?
מעצמנו. זה בעצם איזושהי דרך עצמאית שכל אחד מביא את היכולת ואת הכישורים שלו, ואת האישי שלו ואת האופי שלו, היכולת שלו להתמודד ולהכיל. ואם זה יוצאים לדרך, אז
קודם כל... רגע, את אומרת, את כאילו עוברת על זה, כאילו זה נורא ברור מאליו, אבל אחד, אין ממי ללמוד, שתיים, אין גם זמן ללמוד. כי זה לא שהם מכינים אותך לה, זאת אומרת, התעוררנו בשביעי לאוקטובר למצב נתון.
נכון.
אז אין גם זמן, איך מתמודדים עם זה?
אז בעצם קודם כל יוצאים לדרך עם איזה שהם הנחיות ככה ברורות וראשוניות של צוות שלם שעומד מאחורי הקציני ליווי למשפחות האזרחיים, שזה בעצם הייתה הגדרה. יושבים שם בכירי מערך הנפגעים לדורותיו, בכירי אגף כוח האדם בצהל וקצין משען ראשי, ובעצם יוצאים לדרך ומתחילים במשימת ליווי. כרגע זה לא ברור, אתם מלווים את המשפחה, אתם מעבירים את המידע המודיעיני יחד עם קציני המודיעין שמצטרפים אלינו בעצם בהמשך, ואתם שם בשביל להיות, בשביל שיהיה איזשהו גורם, גורם רשמי, כי בעצם מי שאמור לטפל במשפחה אזרחית במדינת ישראל במקרים כאלה, זה גורמי מוסדות המדינה, הרווחה, הביטוח לאומי, גם גוף שנקרא רחל, רשות חירום לאומית, אבל כמות הנעדרים שהיו באותה תקופה, אף אחד לא הצליח לקחת בעצם את המשימה הזו של ללוות ולתת את המענה למעט צהל.
ברור.
ואז בעצם צהל יוצא למשימה הזו.
בואי נדבר רגע אחד, לא על צהל, נדבר רגע עלייך. קחי אותי לרגע הראשון שאת דופקת על דלתה של משפחה, שלא יודעת מי את, שיש להם המון חוסר ודאות בכל היבט שהוא. תארי לי רגע את מה עובר אצלך בבטן, בראש.
וואו, זה אחד הרגעים המרגשים ש... בעצם אתה לא יודע למה אתה הולך, אתה מבין את הסיטואציה, יש לך את העובדות, אני מקבלת את העובדות ככל שיכולים לתת לי אותן. ובמקרה שלי, אני בעצם עם שותפה, שהיא גם החברה הכי טובה שלי, ואנחנו מגיעות למשפחה ודופקות בדלת, גם בהתחלה הלכה איתנו עובד סוציאלית מטעם ביטוח לאומי, שהיא בעצמה לא ידעה איך ניגשים ל... לאותה סיטואציה. ואני מגייסת את הידע שיש לי מעולם הנפגעים, ואומרת, אוקיי, מה שאנחנו צריכים לעשות זה א', להעביר מידע עובדתי שיש בידינו, ולהיות שם, להכיל. אם אפשר לחבק, אז לחבק, אם אפשר להושיט יד. בעיקר להסתכל בעיניים ולהקשיב, ולהציג את עצמנו, להציג את עצמי, כמי שבאתי להיות בשביל הקרוב שהבן שלו במקרה הזה חטוף. השלב ראשון זה נהדר. אחרי זה השתנה הסטטוס לחטוף. ובעצם, אני פה. אני הגורם הרשמי מטעם המדינה לתת לך את התשובות כרגע.
אני מנסה רגע אחד לחשוב, אוקיי, אני מניחה שבהתחלה יש לך באמת מידע מאוד מאוד מועט. ועדיין, טבעו של עולם, טבעה של משפחה, זה שהיא שואלת אותך שאלות. מה את עושה? את לא יכולה לשבת ולשתוק שם, כי הרי בת ואת נציגת המדינה, ומצד שני, את לא יכולה להגיד דברים שהם לא נכונים. אז מה עושים? מה את אומרת?
אז קודם כל, גם אם המידע הוא מאוד מועט, אז בטח בשלב הראשון אומרים רק מה שיודעים, וכמובן שאוספים את כל השאלות, ומתחייבים שברגע שיהיה מידע נוסף, והוא יהיה מאימן, אנחנו נוכל להעביר אותו. גם מסבירים את הסיטואציה, משותפים ובעצם משקפים את הסיטואציה שאני פה בשבילך. זה המידע שיש ברשותי, כל מידע אחר שיהיה, כל שאלה שתגיע ממך, תועבר הלאה לגורמים שאנחנו עובדים איתם. ובעצם מתחילים לבנות סוג של אמון. Okay. מתחילים לבנות סוג של שיח שבונה אמון מול המשפחה, שאומר, חבר'ה, אני נציגת צבא הגנה לישראל, מולכם, ומול צהל אני נציגת המשפחה. Okay. כלומר, המידע עובר בצורה דו-כיוונית, בדרך הכי טובה שאפשר, כאשר אני מזכירה שברקע יש תקשורת, תקשורת זרה, תקשורת מתפרצת, שמועות של אנשים שזה שמע כך וזה שמע אחרת, והתפקיד שלי הוא להעביר רק את המידע שיש ברשותי, המידע המאימן שכמובן אני מקבלת אותו דרך המערכת, וגם כשאין מידע, אז להגיד אין מידע, אבל אני עדיין פה בשבילך. Okay. פה בשבילך כדי להקשיב, כדי לפעמים סתם להיות נוכח.
אוקיי. Okay. אני מנסה רגע, אמרת מקודם שלמעשה את הנציג לא רק של צהל, של המדינה. ואני רוצה לשאול אותך אם העברת המידע הזאת היא רק מול צהל או גם מול גורמים אחרים. את מצאת את עצמך עובדת בשיתוף פעולה מול משרדי ממשלה נוספים. אני מנסה רגע להבין איפה המקום שלך.
כן, אז באיזשהו שלב מוקמת בעצם מנהלת ברשותו של גל הירש, מנהלת מטעם ראש הממשלה. שהיא מכילה את המוסדות המדיניים, את המשרדים הממשלתיים, ויש לה נציג למנהלת הזו, לכל משפחה יש נציג שעובד איתנו בשיתוף פעולה, ובעצם מייצרים סוג של הפרדה, שהיא לא בעצם הפרדה דיכוטומית, כי בסוף מי שנמצא רוב הזמן והוא איש הקשר זו אני, אבל הם מייצרים בעצם הפרדה שמייצרת טיפול מחד של מוסדות המדינה, מידך ייצוג שלי, שהוא ייצוג של צהל, שאחראי על כל המידע המודיעיני ועל כל מה שקורה עם צהל בגזרה שחושבים שהיקר שלהם נמצא במקום כזה או אחר. וכן, וככל שעובר הזמן, אנחנו כמובן עובדים עם מנהלת בשיתוף פעולה, וכל אחד אחראי על התחומים שלו, אבל ככל שעובר הזמן, יש המון ממשקים שמתחברים.
תני לי דוגמה לממשק מול משרד ממשלתי כזה או אחר?
דוגמה קלאסית זה משפחה שיש שם ילד שהוא בגיל 14, ועכשיו נדרש לטפל בכל הנושא של החינוך, מציאת מוסד חינוכי כזה או אחר שמתאים לאותו ילד. אז ההתלבטות של ההורה או של ההורים עם הקצינה שמלווה ואיתי, אבל בסוף התוצר והטיפול הוא של משרד החינוך.
אוקיי.
אז אנחנו לא מתערבים, אנחנו בעיקר מקשיבים, ואנחנו מחברים את הקצוות עם המוסדות המדיניים, אבל אנחנו בסוף שם, אנחנו חלק מתוך ההווי של כל מה שקורה במשפחה.
זאת אומרת, את אחראית, נגיד, למצוא את הגורם במשרד החינוך שיודע לקבל את ההחלטה, ויודע במקום שהמשפחה תלך לאיבוד בנבחי הבירוקרטיה.
האחריות בעצם חונה אצל המנהלת הממשלתית, ויש את הראש צוות, הוא זה שאחראי לחבר את הגורם, אבל בסוף
את מעלה את הצורך.
אני מטווחת את הצורך, לפעמים למשפחה קצת קשה לתווך את הצורך, אז אני עושה את החיבור, והעבודה היא באמת באמת בשיתוף פעולה מלא, הם עושים עבודה נפלאה לאורך זמן, והם ממשיכים גם אחרי שהם חוזרים.
ברור. תגידי, בסופו של דבר, הדבר הזה של תהליך ארוך טווח, של, זה לא משהו שלוקח שבוע שבוע, אם אנחנו יודעים שיש משפחות שליווית כמעט שנתיים, בסופו של דבר גם נוצר קשר אישי. נוצרת אמפתיה, נוצרת קרבה, נוצרת איזושהי אכפתיות שהיא מעבר לתפקיד. ועדיין, את צריכה לשמור על המקום המקצועי, על המקום המאוד מדויק של לא למסור דברים שאולי בא לך להגיד, כדי להקל, כדי להוריד חוסר ודאות. איך שומרים על הדיסטנס הזה מאידך כן מביעים אמפתיה?
אז הרעיון הוא לשמור על איזשהו רציפות גם במסרים וגם בדרך שעושים את זה. אנחנו מגיעים בסוף במדים למשפחה, אז אנחנו מזוהים עם המערכת הצהלית. ובעצם מייצרים קשר לאורך זמן עם המשפחה שהופך להיות ממש קשר אישי, כמו שאמרת, עד כדי משפחה. אבל בתוך הקשר הזה, מאוד מאוד מקפידים לשים את הגבולות.
למשל.
כשמתמודדים עם כעס ותסכול מאוד גדול של משפחה כזו או אחרת, מסיבות שבסוף אינם תלויות בה וגם אינם תלויות בנו, אז המקום שלנו לפעמים הוא גם להיות שם, לא לברוח מההתמודדות, להגיד, אנחנו לא יודעים לענות לך את התשובה, אנחנו מבינים ואיתך בקושי, ואנחנו פה בשביל להיות איתך, כדי שלא תתמודד עם הקושי לבד. וככה להניח יד ולתת חיבוק, ולפעמים לאחז בנקודות האור האלה שהמשפחות מוצאות, שאנחנו כבר לומדים עם הזמן שזה נותן להם אור, זה יכול להיות משפחות, למשפחות שאני ליוויתי מאמינות, משפחות דתיות, אז לאחז באמונה ובתפילה, ובמקומות ככה ש טיפה מרימים את הרוח ואת הנפש. וכשאתה לומד את זה לאורך זמן, מה הנקודות האלה, אז אתה לוקח את זה למקומות האלה. ואז בעצם אתה נשאר במקום הממלכתי שאתה לא אומר דברים שלא צריך לומר, ולא אומר שום מידע שאין לך. אבל בכל זאת נוכח ועוזר לאותו הורה, ללא שום מקום כמובן מקצועי, אנחנו לא פסיכולוגים, לא פסיכיאטרים, לא אנשי מקצוע טיפוליים. בסך הכל אנשים עם יכולת אכלה, ורצון להיות שם בשבילם ולעזור להם להתמודד, ולומדים בעצם איפה נקודות האור האלה. אני יכולה לספר נגיד על סיפורים ככה ששמעתי מקצינים אחרים, שהייתה משפחה שהאימא, מה שהיה עושה לה טוב זה ללכת לאכול גלידה. אז אותו קצין היה פשוט יוצא איתה והולך איתה לאכול גלידה. במקרה שלנו אני יכולה לספר שאחד האבות שליווינו אותו, הוא היה הולך לרב מאוד מאוד מפורסם. והרב פעם בשבוע היה ככה אומר לו דברים שהיו ככה מרימים אותו. ושהיינו נמצאים במקומות הקשים והמתסכלים, אז היינו מדברים על דברי תורה שאמר לו הרב, על דברים ככה שהרימו לו את הנפש. וזה המקומות שככה עזרו לנו מחד לשמור על איזשהו ממלכתיות ומקצועיות, מצד שני להתקרב ולשמור גם על האמון, גם במקומות הקשים, והיו לא מעט כאלה.
ברור. נעשה רגע הפסקה מוזיקלית, ניתן לך שנייה לנשום. נשמע את אריק סיני בסוף מעגל, ואז אני אשאל אותך כמה שאלות קשות. אריק סיני.
בצל שמש בוערת, קיביתי לך בוקר, הדלקתי לך ערב. ובסוף מעגל, התחממנו על קרח, ציירת לי שיר ארץ, הגלמתי לך פרח. שתינו כוס עצר, ובכינו כוס צחוק, שרו בעשר, התקרבנו רחוק. רק בסוף מעגל, שם הקו מתחבר לו. בסוף מעגל, רק שלי. ובסוף מעגל, באביב של שלכת, הלך לעזור, אך שכחת איך ללכת. עונה בחידות על תשובות ששאלתי, חפשי מסביב ובסוף תגלי, שבסוף מעגל שם הקו מתחבר לו. סוף מעגל עד שלי. שותקת סודות, חפשי מסביב ובסוף תגלי, שבסוף מעגל שם הקו מתחבר לו. סוף מעגל עד שלי.
כן, אז אנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ודיברנו ככה על מה קורה כשיש כעסים לאורך תקופה כזאת ארוכה בסיטואציה של מלחמה, בסיטואציה של חוסר ודאות, זה ברור שיש כעס. ואמרת לי את מילת הקסם, אכלה. ואני רוצה לשאול אותך, הרי אי אפשר להכיל שנתיים בלי צורך שלך גם כאדם לפרוק. אז זה, איך עושים את זה? הרי את לא יכולה לפרוק מול המשפחה. אין, את אומרת, תורה. אין, זאת אומרת, הכל, וגם כל יום קורה משהו. אז מתי את מוצאת את המקום הזה ואיך?
אז אני חושבת שיש מספר מעגלים שמאפשרים לי כקצינה להכיל בעצם את כל הסיטואציה המורכבת הזאת. אז המעגלים הראשונים באמת, קודם כל השותפה שלי, של המסע הזו, שאפשר להגיד ככה את השם שלה, זאת הלפידות. אז השותפה שלי זה בעצם סוג של קבוצת תמיכה מיידית אישית, שברגע שאת יוצאת או לפני שאת נכנסת, אז תמיד יש עם מי לדבר ותמיד יש עם מי לחלוק. כמובן שהמשפחה הפרטית שלי, שזה הילדים שלי המהממים והבן זוג שלי אמיר, שהם תמיד שם בשבילי. וכל הנושא הזה של קציני שון הוא מלווה על ידי מערך חוסן שלהם, של אנשי מקצוע אמיתיים כאלה, לא כמוני, אני לא אשת מקצוע, פסיכולוגים וקצינים בכירים שגם חלקם ממערך הנפגעים וחלקם מאוד מאוד ותיקים. ואתה מרגיש שתמיד יש עם מי לדבר ותמיד יש איפה לפרוק. ובסוף, בסוף, בסוף אנחנו התחלנו כקבוצה של 100 ומשהו קצינים, ונוצרות גם חברויות וקשרים ש... אחד משתף את השני, ודרך זה שאתה משתף את השני, אז אתה ככה.
אז זה קצת עוזר. אני פתאום התפרצתי לך לשאלה, כי עלתה לי שאלה, אמרת, התחלנו כ-100. יש אנשים שנשרו, שאמרו, זה too much מבחינתי? זה קורה?
היו כאלה שנשרו, לא הרבה, מעט מאוד, אבל האנשים שבעצם מסיימים את המזמן, זה אנשים ש... או הגופות של המשפחות, הגופות של החטוף חזרו, או שזה נעדר שכבר הפך לחלל, ואז נפרדו לאחר מכן מהמשפחה, כי אני מזכירה שזה משפחות אזרחיות, בהמשך הליווי על ידי גורמי המדינה. או שהחטופים החיים חזרו בעסקאות.
כמה משמח.
כן, זה גם היו כאלה מקרים משמחים לסיום המשימה. וככה לאט לאט הצטמצמנו בסדק שביצע את המשימה.
תגידי, לאורך התקופה הזאת, הרי יש כל הזמן עליות וירידות. יש עסקאות. יש פתאום איזשהו מידע לגבי אחד, ואולי אין מידע לגבי השני. יש סרטונים שפתאום צצים, כשיש המון חוסר ודאות לגבי הסרטונים האלה. הם נכונים, הם לא נכונים, הם מבושלים ואיזה. איך מתמודדים מול המשפחה עם העליות וירידות האלה?
אני חושבת שהאתגר המרכזי הוא במקומות שיוצא סרטון של אחד ולא של אחר. משפחה שאני מלווה לא מקבלת סרטון, אבל יוצאים סרטונים של אחרים, או עסקאות שיש, ואז המשפחה שאנחנו מלווים לא נמצאת בתוך העסקה. עכשיו נמצאים האתגרים המרכזיים בהתמודדות. ומנסים דרך שילוב של מידע של אנשי המודיעין שמלווים אותנו, ליוו אותנו, קציני מודיעין מאוד בכירים במהלך המשימה. אז ככל שאתה מכניס יותר מידע, גם אם הוא לא מידע נקודתי לגבי היקר שלהם, אז אתה רגע פותח את החשיבה שיש דברים מעבר. דברים שאי אפשר לדבר עליהם כמובן בתקשורת, אבל אתה מקבל יותר מידע, ואז זה נותן תחושה של מישהו יודע ומכיר מה קורה. וגם ככל שהתחילו לחזור יותר שווים, אז קיבלנו גם איזשהו מידע מהשווים שחזרו, אז זה מידע יותר מהימן, כי הם ראו, כי הם חזרו.
שזה עוזר או שזה מקשה?
לא, אני חושבת שזה עוזר לחלק של החוסר ידיעה. להיות בחוסר ידיעה זה סיטואציה נוראית עבור המשפחות, והיו כאלה שעשו את זה כמעט שנתיים.
כי לפעמים המידע הזה, זאת אומרת, שומעים לפעמים סיפורים נורא קשים, ותיאורים שאתה רק יכול לדמיין לעצמך, וזה עוד יותר קשה, כי אין לך את הבן אדם מול העיניים, ואתה לא יודע מה באמת עבר עליו. ולכן אני תמיד תהיתי לעצמי אם המידע הזה, שמגיע נגיד מחטופים אחרים, הוא מועיל למשפחה, או רק גורם לה לדמיין את הגרוע מכל?
אני חושבת שגם וגם. כלומר, אחד הדברים שהמשפחה רוצה לדעת זה שבעצם העוד חיים שמגיע הוא ממשי. וכשחוזר שב ואומר, פגשתי את הבן שלך, ישבתי איתו במנהרה, אכלתי איתו כך וכך, שוחחתי אותו על כך וכך, אז אתה מבין קודם כל שילד בחיים זה לכאורה רע במיעוטו. כשאנחנו מדברים על חטופים חיים. אבל לפחות האבא או האמא או האחים שומעים רגע שהקרוב שלהם הוא בחיים. ואז זה לוקח אותם לאיך הוא בחיים, האם הוא אוכל כמו שצריך, האם מתעללים בו. השאלות הקשות שגם איתם צריך להתמודד. אז אני חושבת שזה לוקח את זה גם למקום של התקווה והאמונה שהנה הוא בחיים והוא יישאר בחיים ונחזיר אותו בחיים. וגם למקומות היותר קשים וכואבים ומתסכלים אל מול מה המצב שלו ואיך אני אפגוש אותו אם אני אפגוש אותו. אבל אני חושבת שזה בעיקר לוקח למקומות של התקווה ושל האמונה ושם יותר נאחזים. זה לוקח אותם יותר למקום הזה של התקווה, לאחז בזה.
כאילו יש משהו שככה נותן לנו את הכוח.
כן, אנחנו שמים תקווה מול חוסר ידיעה, אז תקווה מנצחת.
אז התקווה מנצחת. בואו נדבר רגע אחד על איך עוברות השנתיים האלה עלייך. הרי בסופו של דבר את אשת מילואים. יש עבודה, יש משפחה, והתפקיד הזה הוא בעצם משהו ששואב, כי זה 24/7. איך מג'נגלים?
אז מנסים לייצר שגרה, לא תמיד מצליחים, כי גם השגרה הופכת ל... חוסר שגרה בלא מעט סיטואציות. אז אני עובדת באלעל, אני עוזרת האישית של המנכ"לית, אז מעולמות תוכן האלה אני נותנת מענה ללא מעט פניות אישיות שמגיעות למנכ"לית, ומגיעות המון, גם של משפחות של חטופים, גם של משפחות של שווים, משפחות שכולות, משפחות פצועים, מגוון המנעד הרחב שלה.
זאת אומרת, התפקיד הזה גם...
המנעד הרחב מחרבות ברזל. ובמקביל אני מלווה את המשפחות של החטופים האזרחיים. חלק מהזמן פתאום מתווספת למשפחה, פתאום אני נכנסת כקצינה מגבה להודיע על חזרה של חטוף כזה או אחר, נכנסות עוד כל מיני משימות, אז אני ככה מנסה לחלק בין הזמנים, משתדלת שאף אחד לא ייפגע. מנסה לשמור על סוג של שגרה שפויה גם בשבילי, מכיוון שכמו שאמרת זה 24/7, ואנחנו מוצאים את עצמנו גם בטלפונים בשעות לא שגרתיות.
כן.
12 בלילה, 1 בלילה, הודעות שאנחנו צריכים לקבל מהחמ"ל, כשיש עסקאות, ולפעמים אין שליטה על השעות של ההודעות, כי רוצים שהמידע יגיע כמה שיותר מהר למשפחות לפני התקשורת.
ברור.
אז מנסה לשמור גם על איזושהי שפיות שלי, אם זה לצאת להליכות, לעשות ככה דברים לנפש עם הקרובים שלי. לשמור ככה על החיוך. לשמור. אבל כשאת יודעת שאת קמה בבוקר ושאת נמצאת שם בשביל המשפחה, שאת רגע איזשהו מוקד שעוזר להחזיק איזשהו אמונה, איזושהי תקווה, אז זה ממלא, זה ממלא את הרוח.
כן, זה...
כן.
זה, זה עוזר, כי לי נראה שכשאת קמה לבוקר של הודעה קשה, של לדעת שאת הולכת, זה לא, זה לא משפחה שהיא פן, בסדר? זה לא עיסוק שהוא כיפי, זה עיסוק בקושי, לפעמים בשכול, בחוסר ודאות. אז זה לא מוריד אותך?
תראי, בסוף אני בן אדם. גם הודעות קשות עושות לי מאוד מאוד עצוב בלב, אבל בסוף שאני מבינה לשמה אני נמצאת שם, אז אני לוקחת המון המון אוויר ואני צומחת מזה. אני מנסה להביא את האוויר שיש לי ואת ההסתכלות ואת הנקודות אור גם למקום שאני מגיעה אליו. גם בבשורה מרה, שאני מודיעה למשפחה שהחטוף אינו בין החיים, או גופתו של החטוף שאינו בין החיים חוזרת, אני כל הזמן מחפשת גם בדרך שאני מודיעה, וגם בדרך של הליווי, בנוכחות שלי, את הנקודות של האור. עכשיו אפשר לשאול, איזה נקודות אור מוצאים בשכול ובקושי ובהודעה של בשורה מרה? אז כן, אז הנקודות אור שאפשר להסתכל עליהן, זה שעד עכשיו, איך אמרה לי פעם אחת אחת המשפחות, עד עכשיו הייתי מסתכלת אחורה, לעזה. וזהו, והוא חוזר, ואני כבר לא צריכה להסתכל. אז אני לוקחת את הנקודות
את
האלה, ומאירה אותם.
וואו, קשוח.
וזה הדרך, זה הדרך להתמודד, וזה הדרך גם ברמה האישית שלי כקצינה לצמוח ולהחזיק את עצמי. וגם ככה אל מול המשפחות.
כן, שזה... תמיד יש לך את עצמך ואת הגורם שמולו את מתנהלת, נכון. נשמע את שלמה ארצי, נוף ילדות. ואז זהו, עברה לנו כבר יותר מחצי תוכנית. אז שלמה ארצי, נוף ילדות.
בנוף הבתים בישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים. חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח.
מתקלפי אשר היו צידי בימי ילדי כבר נשברו ענפים קבצה זקנה פתאום אני הולך ועד איתי והם כולם נעלמים קבצה זקנה פתאום איזה יום היום בגן העדן של ילדו אשר היה בורע הייתי חלק מהנום היום אני אורע בגן העדן של ילדו אשר היה בורע הייתי חלק מהנום היום אני אורע בגן העדן של ילדו אשר היה בורע הייתי חלק מהנום היום אני בורע בגן העדן של ילדו אשר היה בורע הייתי חלק מהנום היום אני בורע בגן העדן של ילדו אשר היה בורע הייתי חלק מהנום היום אני בורע בגן העדן של ילדו אשר היה בורע הייתי חלק מהנום
ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו, לחלק האחרון שלה. לימור, ככה תיארת את כל המורכבויות וכו' וכו', ודיברת גם על ההתנהלות אל מול התא המשפחתי. וצריך להגיד שהתקופה הזאת זימנה לך עוד אתגרים, כאילו לא הספיק לך. הבן שלך נפצע במהלך התקופה הזאת. צריך לשתף אותנו קצת?
כן. הבן שלי הגדול... חזר מארצות הברית לשירות מילואים בעצם יום אחרי פתיחת המלחמה. ובעצם לפני שנתיים, בתחילת נובמבר, קצת אחרי הכניסה לתמרון, הוא נכנס עם יחידת המילואים שלו, צוות אורגני שהמשיכו בעצם מהסדיר. ונפצע, אז הוגדר פציעה קשה מאוד.
אוי ואבוי.
פונה במסוק לבית החולים בלינסון. אבא שלו ואני הגענו לשם, ואז בעצם נפתחה עוד זירה. שצריך להתמודד איתה.
את מחייכת, אבל זה
לא פשוט. כן, אני מחייכת, כי היום אנחנו נמצאים במקום אחר, והוא עדיין בתקופת שיקום מאתגרת, כי הפציעה שלו היא בכתף, ויש עוד עבודה ארוכה עד שהכתף תחזור לעבודה, וגם הנפש קצת כואבת. אבל כן, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אופטימית. אנחנו בחרנו לחבק את זה ולצמוח מזה כדי שנוכל להמשיך הלאה.
איך מתמודדים? לא, פה אני חייבת להבין. עד עכשיו שאלתי אותך על העבודה, בסדר? עבודה לא קלה, עבודה עם אתגרים, אבל כשהמלחמה נכנסת גם הביתה, איך מתמודדים עם כל הזירות האלה כשכולן זירות כואבות, כשכולן זירות שואבות אנרגיה? איך?
זה עניין של בחירה. אני חושבת שזה עניין של בחירה, כי זו סיטואציה באמת שפוגשת אותנו במקום ככה, גם אבא שלו וגם אני, בשירות מילואים אינטנסיבי.
וואו.
כן, אבא שלו מכון עם הטס בטסת למסוקים, ואני בעולם השון, והנפגעים, ואז צריכים רגע לעצור, להבין שנייה את הסיטואציה. אז באמת עצרנו, סדר גודל של 10 ימים עצרנו והיינו בבית חולים, היינו בטיפול נמרץ, עברנו אנחנו לקו, ושראינו לאן זה הולך, ושאנחנו הולכים לתהליך שיקומי, שידענו שייקח זמן. אז הבנו שהדרך להישאר שפויים ולעזור גם לו, להחלמה שלו, היא שכולנו נמשיך קדימה. כמובן, במגבלות הרלוונטיות והליווי, שהוא ליווי הורי ברור ואינטנסיבי, אבל להמשיך הלאה כדי גם לשמור על איזושהי שפיות שלנו. ובמקרה שכשהבן שלי נפצע, אז התחלפנו קצת בתפקידים, והמשפחות שאני מלווה הם אלה שככה ליוו אותי ויצרו איתי את הקשר, וממש התגייסו עם כל הקושי שלהם לתמוך בי.
את משתפת דבר כזה? זאת אומרת, את משתפת, כי זה משהו אישי.
כן, אני משתפת. תראה, היום עם התקשורת, הכל נמצא בתקשורת, אז אני משתפת לפני שזה יגיע מהתקשורת. אבל אחת שאני בוחרת להמשיך במשימה שאליה נקראתי, אז אני עושה את זה בצורה מלאה ומתוך בחירה מלאה, כשאני מבינה עם מה אני מתמודדת גם במעגל האישי שלי. ובעצם ככה אנחנו יוצאים לדרך, סוג של מסע משפחתי לשיקום של הבן שלי, שהיום נמצא במקום מצוין, הוא כבר לומד במכללת רייכמן, והוא מתנדב בעמותה, ועושה המון 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 דברים טובים שעוזרים לו גם בהיבט האישי וגם בהיבט של השיקום עצמו. ובעצם כולנו, גם הבנות, האחיות שלו וגם אבא שלו וגם אני, איתו באותו מסע, אבל כל אחד מאיתנו גם הכפדנו שמי שצריך לחזור לבית הספר חוזר לבית הספר, והאמצעית שלי התגייסה לצבא.
וואו. כל משפט שלך את מוסיפה עוד משהו.
ואני ממשיכה את הלימודים האקדמיים שלי שבחרתי ללמוד, ואנחנו ממשיכים הלאה, וברקע, כל הזירות האחרות.
אני חייבת רגע להבין. את אומרת, בואי, את עושה תואר, שהוא תואר מאוד רציני, ודורש השקעה. ואני רוצה לשאול אותך, אם לא על טבח המחשבה, רגע, בוא נשים שנייה משהו על הולד. את אומרת שנגיד בליווי המשפחות הייתה לך פרטנרית או יש לך פרטנרית. לא עולה המחשבה להגיד, אוקיי, הפרטנרית שלי תמשיך, אני רגע אחד צריכה להיות אצל הבן. הבן שלך, אני בכוונה כאילו, את מחברת את הדברים, הבן שלך לא אומר לך, רגע, אמא, בואי נעזוב שנייה את כולם. תהיי איתי.
נהפוך, הוא, כשהוא נפצע והגענו לבית החולים, והיה תקופת טיפול נמרץ, ועד העלייה ככה למחלקות הרפואיות ואחרי זה לשיקום, אז פה אני קיבלתי החלטה, אמרתי, הבנתי, פה אני עוצרת, ובמקרה שלי גם הייתה לי פרטנרית, אז ככה היא גיבתה אותי גיבוי מלא. אבל כשעובר זמן ואת מבינה שאת יוצאת למסע ואת מסתכלת קדימה, אז ההחלטה שלי היא לא שנייה במחלוקת בכלל. זו החלטה לא רק שלי, זו גם בדחיפה שלו, כבר שהוא מבין לאן זה הולך, ושל המשפחה הקרובה שלי. וגם הלימודים ככה, הייתה לי התלבטות, אולי אני אעצור, אני אעשה זה ככה שנה הפסקה וזה, והילדים שלי אמרו לי, אמא, את התחלת, את מסיימת.
אוקיי.
זה משהו שמאוד מאוד רצית. ועם כל הקושי, ועם כל המשימות, ועם כל הטלפונים לפנות בוקר,
טירוף.
שבי ותקראי פסקי דין, ותעשי את מה שאת צריכה לעשות. וזה מה שאני עושה, ואני חושבת שדווקא דרך העשייה הזו, כשהיא נכון שהיא אין לה יותר מדי גבולות, אבל היא ממומנת. כלומר, יש את האנשי חוסן שתומכים בי, יש את המשפחה הקרובה שלי, יש את הדברים שאני עושה לעצמי. המודעות הזו לכל הסיטואציה ולזירות השונות שאת מתמודדת איתם. אז ככה אפשר להמשיך הלאה. בעצם מזה אפשר לצמוח, מזה אפשר
לקבל את הכוחות. לפי מה שאת מתארת, זה לא כזה מסובך. אני חייבת להגיד לך, אני מסתכלת ומקשיבה לך. את מתארת את זה, זה לא כזה מסובך. ומפה אני רוצה לשאול אותך, כל אחד יכול להיות קצין ליווי, קצין נפגעים. כאילו, את מתארת את זה בכזאת נונשלנטיות, כשכל פעם את מוסיפה עוד ועוד נדבך של קושי, שזה, את גורמת לזה אולי בלי לרצות, להיראות קל, פשוט, טריוויאלי.
אני חושבת שלא כל אחד יכול להיות בסיטואציה הזו. אני חושבת שצריכים, א', את הכישורים, ואת היכולת ההכלה וההקשבה וההתמודדות, כי יש אנשים שמאוד מאתגר אותם להתמודד עם שיח שהוא קשה, או עם סיטואציות שהם של שכול ושל עצב, קשה להם להכיל עצב של אחרים.
שזה משהו מולד בעינייך, או שזה משהו שלומדים אותו?
אני חושבת שעם השנים, ככל שאתה מטפל באנשים, וסגנון העשייה שלך הוא מול אנשים, אז אתה רוכש יותר ויותר כלים להתמודדות, אתה רוכש את הכלים להקשבה מלאה. ואז בעצם אתה משתמש בהם בכל הזירות שאתה נדרש אליהם. במקרה שלי היו לי מספר זירות, אבל אפשר לרכוש את זה, אבל צריך לבחור. אני חושבת שהאדם שהוא מתאים בכישורים האישיים שלו, והוא בוחר, הוא יכול.
יפה. נשמע את התקווה 6, ישראלי קומפלט, שזה נראה לי מתאר טוב מאוד את, את ההגדרה שלך, ואז ממש יישארו לנו כמה דקות קטנות לשאלות סיכום. אז התקווה 6, ישראלי קומפלט.
אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלמית, עלו ב-1890. היא עושה את הקוסקוס האלג'יראי הכי טוב בארץ, תוך כדי מדברת שוטף צרפתית. אם תשאלו מאיפה אבא שלי, הוא קודם כל מכפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני. אז מה זה עושה אותי? חצי חצי רבע רבע, למה אני עדיין לא שלם? איזה חלק מי קובע? אם תשאלו אותי מה אני באמת, ישראלי קומפלט, מלא מלא, ישראלי קומפלט, את מלא 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 מלא. אם תשאלו אותי מאיפה אשתי, היא קודם כל פתח תקווה, יש בהונגריה מרוקו עטופה בשנל, היא יפה יפה כמו אגם לוגנו בשוויץ, הילדים שלנו נולדו בישראל. אז מה זה עושה אותה? חצי חצי רבע רבע, למה אף אחד פה לא שלם? איזה חלק הכי קובע? אם תשאלו אותי מה הם באמת, ישראלים קומפלט, על מלא מלא מלא, ישראלים קומפלט, על מלא 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 מלא. יש לי כל כך הרבה ספקולציות, אני תמיד אזכיר לכם מישהו, אם תפגשו אותי. אני שר על הארץ שלי במקצב לטיני, וזה כל היופי פה לדעתי.
כן, זה כל היופי פה. ואנחנו חוזרות, בעצם הגענו ממש לדקות האחרונות של השיחה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך, לימור, זו תקופה, כמו שתיארת, רוויית מתחים, רוויית שיאים. כשאת מסתכלת אחורה, מה השיא? שיא שפל מבחינתך של התקופה הזאת?
אני חושבת שאפשר לדבר על כמה נקודות שיא. שחלקם חיוביות וחלקם חיוביות פחות. כל אחד במקום שהוא מסתכל עליו. נקודת השיא בעיניי המשמעותית היא הפציעה של הבן שלי. והצמיחה מהמקום הזה, מהמקום של הקושי הגדול. ונקודות השיא האחרות הן בעצם חזרתם של החטופים, אלו של קבורה, והחטוף החי שהחזרתי, יוסף חיים, שהוא חזר ומקסים, והפך להיות ממש משפחה של כולנו.
איזה כיף זה פתאום, את יודעת, כשיש happy end.
כן.
תגידי, אפרופו יוסף חיים שהזכרת אותו, יש פה בעצם משפחה שאת מלווה אותה שנתיים, וכמו שאת אומרת, את בת בית שם, את אין יום ואין לילה, הכל הם מתערבב בהכל, הם יודעים שהבן שלך נפצע, הם מלווים, והכל ביחד. ואז פתאום מגיע החטוף השב, הוא לא יודע מי את. איך מתווכים לו מי זאת האימא הזאת הנוספת שנולדה?
אז קודם כל, אני מכירה אותו יותר משהו נראה לי מכיר את עצמו, אני מכירה אותו כל כך טוב מהסיפורים, מהרכבת כל הפאזל הזה שאנחנו בונים במשך השנתיים. אז בשלב הראשון, באמת, באמת הוא פוגש את המשפחה, את ההורים ואת האחים שלו, את המשפחה ככה הכי קרובה אליו. והוא רואה אותי ואת הקצינה שאיתי, ואני אומרת לו, אוקיי, אני לימור ואנחנו נכיר בהמשך. ומהר מאוד הוא מבין מי אנחנו ומה התפקיד שלנו ומה החלק שלנו במשפחה הזו שנקראת משפחת אוחנה. ונוצר בינינו קשר מדהים, 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 מדהים.
את אומרת זה פער שנמחק בשניות.
בשניות, בשניות. מהר מאוד הוא מבין את הפער. ואנחנו כמובן בקשר מאוד מאוד טוב. הוא עכשיו בארצות הברית, הוא חוזר מחר, ואנחנו נפגש אותו.
זאת אומרת, אני מבינה שבואי, כולנו יודעים שהם כבר חזרו לפני איזשהו פרק זמן. את מעודכנת, את יודעת בדיוק איפה הם, מתי הוא נסע, מתי הוא חוזר. זאת אומרת, זה ממשיך הקשר הזה?
כן, ככל שהוא ירצה ומי שאנחנו מלווים מטעם המשפחה ירצה, אז אנחנו נשמור כמובן על הקשר, על החיבוק החם, ונהיה שם בשבילם ככל שנוכל. כמו שאמרתי גם בהתחלה, המנהלת האזרחית ממשיכה ללוות אותם, את המשפחה, ואותו כשב לכל שידרש. ואנחנו שם, שוב, רק בשביל להיות.
רק בשביל להיות. לימור, מה למדת על עצמך בתקופה הזאת? מה אמרת לעצמך? וואלה, זה... לא האמנתי על עצמי. על עצמי, על המשפחה, על...
אני חושבת שיש לי משפט אחד שהוא יכול לסכם את כל השנתיים האלה. ואפשר לחבר אותו לכל נקודה בדרך שעברתי. זה משפט ששמעתי אותו בעצם פעם ראשונה מחברה טובה שהיא קצינת נפגעים מיתולוגית של חיל האוויר. שבמקום שבו אפשר לחבוט את האור, אפשר להדליק את החושך.
וואו.
זה מקום שלימד אותי, שבכל מקום שיש חושך, אפשר למצוא ככה סדקים שאפשר לראות את האור. ומהאור הזה אפשר לצמוח, גם במקומות הכי קשים שיש. אפילו במקרה האישי שלי, ודרך המשפחות שלי ואיתי, ודרך התמודדות עם סיטואציות מורכבות שטיפלתי באלעל, ופסקי דין הכי מורכבים שעסקתי בתואר ובעבודות ובמבחנים המורכבים, וגם בבית הפרטי שלי. אז לי האור הגדול שלי זה באמת הבן זוג שלי והילדים שלי, ההורים שלי והמשפחה היקרה שלי, זה האור הגדול.
שמלווים אותך ככה ומאפשרים גם את כל ה...
לגמרי.
את כל הסערה הזאת שבתוכה את חיה.
כן.
ומחייכת.
נכון.
טוב, לימור, אז נגמר לנו הזמן. נגיד לך המון תודה, גם על זה שהגעת, וגם על הפתיחות, וגם על השיתוף, גם בדברים האישיים, וגם בדברים שככה כולנו נחשפנו עליהם. ונגיד לך תודה על שירות מילואים ארוך ומשמעותי. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה כמו תמיד יום רביעי הבא 12 עד 1 רדיו סול. אנחנו נסיים עם אריק איינשטיין, קלאסיקה, סן פרנסיסקו על המים. מתי נשב לנו בסן פרנסיסקו על המים ונחשוב על מחשבות טובות ונחלום חלומות טובים? אז תשמרו על עצמכם כדי שניפגש פה שבוע הבא כמו תמיד. ביי.
תודה.
תודה לימור.
יושב בסן פרנסיסקו על המים, שוטף את העיניים בכחול ובירוק. יפה בסן פרנסיסקו על המים, אז איך זה ש אני מרגיש רחוק ממול האווזים שטים בין הסירות וגשר הזהב יפה כמו בסרט. חבל שאת לא פה בשביל לראות, היית אומרת שמפה את לא חוזרת. יושב בסן פרנסיסקו על המים, שוטף את הידיים בכחול ובירוק. מרגיש רחוק רואה דוקטור ג'ק קורא הרשתות וקרים אבדול ג'בר נוגע בשמיים. חבל